ערב טוב למאזיני COL אנש הנמצאים בהתבודדוס וננצל את הזמן להתבויננוס בפשוטו של מקרו והיות ואנחנו סיימנו פרשס החוידש מתקרבים לראש חוידש ניסן אז נקווה שיהיה בקרוב חזרת הקורבנות בבית המקדש לקראת פרשת ויקרו. פרשתנו מחולקת לחמש פרשות על עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם. אחת הסוגיות שאנחנו נשתדל עכשיו לנתח אותה על פי השיטה של הרבי בפשוטו של מיקרו, זה הסוגיה של קורבן עולה ויורד. וכדי שהדברים לא יהיו רק בבחינת תורה שבעל פה, שלחתי גם למערכת דף מקורות, שתוכלו להחזיק אותו בשעת השיעור, ולעקוב אחרי הדבורים שבקסב, שאי אתה רשאי לאמרום בעל פה. אז בסוגיה של קורבן עולה ויורד, בפרק ה' בויקרא, מדובר על שלושה מיני חטאים שעליהם הקורבן הוא בהתאם לכיס של החוטא, מה שנקרא שכר לימוד מדורג. ואלה הם שלושת העבירות. הראשונה היא שבועת העדות, וכתוב עליה ונפש כי תחטא ושמעה כל עלה שהשביעו אותו אם הוא יודע את העדות, הוא באמת ידע את העדות, והוא עד, או ראה, או ידע, אבל אין לו חשק להעיד, הוא מפחד מטרור. אז אם לא יגיד, ונשא אבונו. הוא חייב להגיד, ואם לא, אם הוא אמר שהוא לא יודע, ואחר כך יתברר שהוא ידע, אז הוא מביא קורבן עולה ויורד. השני זה טומאת מקדש וקודשיו. אם הוא נגע בדבר תמה, או שהוא בעצמו היה תמה, והוא שכח מתומתו, נעלם ממנו, ואחרי זה הוא נכנס למקדש בתומה. אז כשנודע לו אחר כך שהוא נכנס למקדש בתומה, הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד. העבירה השלישית נקרא שבועת ביטוי שפתיים. נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, זאת אומרת השבועה שלה הייתה בנידוני הרשות, שאני אוכל בעזרת השם מחר בלי נדר או עם נדר, או שאני לא אוכל כמה ימים, ואז אם הוא עבר על שבועתו הוא שכח שהוא נשבע, ועבר על שבועתו, אז הוא מביא קורבן עולה ויורד. ורשי אומר באמת על הקטע הזה ונעלם ממנו, פסוק ד', אומר רשי נעלם ממנו ועבר על שבועתו, הוא מסכם את כל השלישייה ואומר רשי כל אלה בקורבן עולה ויורד כמפורש כאן. אבל יש משהו חריג, שבועה שיש בה כפירת ממון, זאת אומרת, אם הוא נשבע שהוא לא חייב למישהו חוב שהוא כן חייב, או שומר שנשבע שהוא לא אשם בעיבוד של הפיקדון, והוא כן אשם, כאן יש כפירת ממון, הוא רצה לפתור את עצמו מחיוב ממון, במקרה כזה אין דינו כמו שבועת ביטוי שפתיים עולה ויורד, אלא אינה בקורבן זה, אלא באשם. כפי שמבואר וכמן בפרשת האשם פסוק חף א', ואז התורה מסכמת מה יהיה דינם של שלושת החטאים הללו. אומרת התורה והיה כי יהיה שם לאחת מאלה, לאחת משלושת אלה, והתוודה אשר חטא עליה, ואז הוא צריך להביא קורבן שיש לו שלושה מצבים. העשיר מביא כסבה או סעירה, זאת אומרת חטאת מן הצון, הדל מביא שתי תורים או שני בני יונה, ודלי דלות שאין לו אפילו כסף לקנות שני תורים, אז הוא מביא עשירית איפה סולת למנחה. זאת אומרת, הסיכום הוא שכל חטאת אחרת שלא משלושת אלה, מה שנתחייב חטאת, אז יש קורבן קבוע, תפריט קבוע, מביא כסבה או סעירה, וזה בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני, אין הנחות. ואם אין לך כסף, אז אל תחטא. אבל אני לא יכול לשנות את המרשם שצריך לרפא את החטאת הזאת, צריך להביא כסבה או סעירה. שאלת שאלה מוסרית ערכית. מה פשר הפרוטקציה לשלישיית חטאים זו דווקא? למה היא זוכה להטבה הזאת? מה מיוחד בשלישייה הזאת? אמנם אפשר להעיר שיש עוד כאלה שיש להם קורבן עולה ויורד, יולדת ומצורע. אבל שם אני יכול להבין בהתחשבות של הקורבן הזה, מדוע? כי מה ששם מביאים קורבן זה לא על חטא, זה על מצב גופני, מצב אונס או מצב גופני. אז מילא היות בתורה חייבה אותו בגלל דבר כזה, אז היא מתחשבת בכיסו. אבל בשאר חטאות אין הנחות. אז מה מיוחד בשלושת החטאים הללו? כדי להתקדם לפתרון השאלה, נראה שצריכים קודם כל לחפש מהו המכנה המשותף של שלושת החטאים הללו, ואז אולי נעלה על הסוד. אז יש כאן טבלה שהכנתי לכם, בדף הראשון בעמוד האמצעי, שמתאר את שלושת החטאים, שבועת העידות, תומת מקדש וקודשיו וביטוי שפתיים, ומחלק אותם לפי כמה תנאים. נסתכל קודם אם יש להם דמיון בעניין הכוונה. שבועת העידות היא היחידה פה שהיא מזיד, כי הרי הוא יודע אם הוא ראה את העידות או לא, והוא משקר בזדון. תומת מקדש וקודשיו נעלם ממנו שהוא נטמע, הוא עושה את זה בשוגג. ביטוי שפתיים, הוא נעלם ממנו שהוא נשבע אתמול לא לעשות ככה, אז הוא גם שוגג. אז אם כך אין בהם מכנה משותף, כי השבועת העדות יוצא דופן, מזיד. אם ניכנס מבחינת העונש, שבועת העדות אין עליה עונש. מדוע? כי זה מזיד. אין עונש חוץ מהקורבן, כן? תומת מוקדש בקודשיו, העונש הוא קראת. ביטוי שפתיים, על עצם העניין שביטוי שפתיים אין עונש חוץ מהקורבן הזה. אם נסתכל מבחינת צד ממוני שיש פה בדברים, גם אין מחנה משותף. מדוע? בשבועת העדות, אז הוא גורם הפסד לתובע שהיה יכול להביא אותו כהוכחה שמגיע לו כסף, והוא לא רוצה להעיד, אז הוא גורם לו הפסד ממוני. במקדש וקודשה וביטוי שפתיים אין שום צד ממוני. אז בינתיים לא מצאנו שום דבר שיהיה משותף לשלושת החטאים הללו. הבה נעיין בספר החינוך, מצווה קוף חב ג', והוא מעלה רעיון מדוע התורה נתנה הטבה מיוחדת של עונש מדורג רק לשלושת החטאים הללו. אז הוא אומר, לפי שכישלונם קרוב אצל בני אדם. איך רואים את זה? אז הוא אומר, חטא הלשון קרוב ותמידי יותר מחטא המעשה. וגם השבועות, בשבועות גם אנשים זה חטא לשון. וגם עניין תומת מקדש וקודשיו, ידוע שהכישלון מצוי בו. ולכן הקלה התורה. קצת מוזר, לכאורה היה צריך להיות הפוך. דבר שעלולים יותר לחטוא, צריך לחזק אותו ולהחמיר בו. חוץ מזה יש גם עניין שחילול שבת, יש כל כך הרבה הלכות, כמו שאומר אדמור הזקן בשולחן ארוך, שגם שם הכישלון מצוי, אפילו אדם דתי שומר שבת, אם הוא לא יודע את כל ההלכות על כל צעד ושעל, יכול לעבור עבירה. כמו שאמר פעם מישהו עם הארץ, כמו שנאמר, כל שומר שבת מחללו. גם השומר שבת, אם הוא לא יודע הלכות, אז הוא מחלל אותה. אז מה נגיד? שגם שם החטאת שבאה על עונש של חילול שבת תהיה מדורגת? לא, לא סביר. אבל מה שהכי קשה לנו כלומדי תורתו של הרבי על רשי, היא השאלה מדוע רשי לא מתייחס כלל לסיבת ההתחשבות. זו הרי שאלה שמזדקרת לעיניים. בכל החטאים יש עונש קבוע, זה העונש. אין לך תלוות, תעשה גמחים. אני לא יכול להקל לך. ודווקא באלה שלושה חטאים שמתחשבים לפי הכיס של החוטא, מה הסיבה? זה דבר שרש"י היה אמור לענות על זה. נעזוב רגע את הנושא הזה ונתקדם לעוד בעיה בסוגיה הזאת. נושא הוידוי. בפסוק ה', אחרי שהוא גמר את שלישיית האלה שעולה ויורד, מסכם הפסוק, והיה כי יאשם לאחת מאלה, מה הוא צריך לעשות? והתוודה אשר חטא עליה, הוא צריך וידוי, ואחר כך בא הקורבן שעל ראשו הוא סומך ידיו ומתוודה. אז מעניין, עד עכשיו בכל הקורבנות לא פירשה התורה וידוי. יש רמז וסמך ידו על ראש העולה, אז רש"י שם אומר שסמיכת הידיים היא בשביל להתוודות, אבל לא כתוב במפורש. אז הרמב"ן הרגיש בזה, והוא שואל, ולא פירש הוידוי למעלה בשאר החטאות? אז הוא עונה, ועל דרך הפשט ייראה שאמר כאן והתוודה, בגלל שמדובר בשבועת העדות, שזה קורבן על זדון, וכן בשבועת הפיקדון, בספר במדבר יש גם כן על שבועת הפיקדון, ושם כתוב, והתוודו על חטאתם אשר עשו. אבל בחטאת השגגה לא יזכיר וידוי, כי זה קל יותר, אז זה לא יזכיר את הוידוי. וגם כן מוזר קצת הפירוש הזה, כי אם גם שבועת הפיקדון צריך בגלל הזדון שבא להזכיר וידוי, למה בפרשתנו, בפרשת האשם, גם מדובר על אשם גזלות, על פיקדונות, והוא לא הזכיר וידוי? לפי הגישה של הרמב"ן היה צריך להזכיר? לא מספיק שהוא מזכיר את זה במדבר. פה זה במקומו של הקורבן, למה לא הזכיר וידוי? דבר נוסף, הוא אומר שבחטאת השגגה לא יזכיר וידוי. בפסוק כתוב, והיה כי ישם לאחת מאלה. זאת אומרת, הוא כולל את כל השלישייה. וביניהם יש תומת מקדש וקודשה וביטוי שפתיים שהם שוגג. אז גם על השוגג הוא מזכיר וידוי. אז למה בקורבנות הקודמים הוא לא הזכיר שום דבר על וידוי? כל החטאות. מוסיף הרמב"ן עוד דבר, על דעת רבותינו, זה על דרך ההלכה, אז הוא אומר, בהתוודה אשר חטא עליה, הכוונה על כל הנזכרים בפרשה, גם תומת מקדש וקודשה ושבועת ביטוי שהם בשוגג, ושאר כל החטאות למדנו מכאן. אבל למה הוא הזכיר את זה כאן ולא בחטאת הראשונה? כי בשבועת העדות ושבועת ביטוי אין בזדונם קראת. אם הוא עשה את זה בזדון, אין קראת. ויצריכם וידוי. אז מילא כל שכן למעלה בחטאות קבועות, שיתוודא על חייבי קריטות. זאת אומרת, הפסוק תפס את המחנה המשותף הנמוך ביותר. איפה שבזדונו אין קראת, והוא חייב אותו בוידוי, מכאן אני אלמד על החטאות הקודמות שהם על, על דבר שיש בו קראת, אז בוודאי חייב וידוי. זה ההסבר של הרמב"ן לעניין הוידוי. שוב, אני שואל אותה שאלה. למה רש"י לא מתייחס כלל? מדוע התורה הדגישה את הוידוי דווקא באלו. רש"י היה אמור לנמק את זה. והתשובה בדרך אפשר לבאר את הנושא הזה מנקודת מוצא מוסרית פסיכולוגית, שהיא תסביר לנו מה המכנה המשותף לכל שלושת החטאים הללו. המשותף להם הוא שהחטא שבהם מורכב משני אירועים נפרדים. הרקע בעבר, שאיננו מזוהה כחטא, ומעשה החטא בהווה. במילים אחרות, מי שלא רואה את שני המרכבים האלה ביחד, לא מזהה פה שום חטא. זאת אומרת, בואו נקרא לזה הצופה האובייקטיבי. לא הייתה פה מצלמת וידאו שרואה אותו עושה את החלק השני שמחייב את הקורבן, הוא לא יודע שהיה חלק ראשון. אז אם ככה, החוטא לא מרגיש שהעין רואה של בני אדם זיהתה את חטאו בהווה. בוא נדגים את זה. ניקח שבועת העדות. איפה החטא? זה שהוא נשבע שהוא לא יודע, והוא באמת כן יודע. מי ששומע אותו עכשיו נשבע בבית דין שהוא לא יודע עדות, האם הוא מזהה פה עכשיו שהאיש הזה עשה שבועת שקר? לא. כי הוא לא יודע אם שלשום הוא ראה או ידע. הוא יודע רק עכשיו שהוא נשבע שהוא לא יודע עדות. אז אולי אין כאן שום חטא בכלל. בשביל לדעת שזה חטא, הוא צריך להיות מודע גם לחלק הקודם שהוא כן ראה את העדות. וזה הוא לא רואה את זה, אם הוא ראה או לא ראה. בוא נראה תימת מקדש וקודשיו. אדם שלשום נגע בשרץ, או נטמע טומאת מת. היום הוא בא לבית המקדש, נכנס. עכשיו המצלמה... מצלמת ההבטחה רואה את האיש נכנס עם תלית ותפילין לבית המקדש. אם זה החטא, מה, אסור להיכנס לבית המקדש? זה שהוא תמה זה בעקבות משהו שהיה שלשום, שהרואה אותו עכשיו לא יודע מה היה קודם. הוא רואה בן אדם נכנס למקדש, הוא לא מזהה פה שום חטא. הדוגמה השלישית, שבועת ביטוי שפתיים. מה מדובר שם? אחד נשבע שהוא לא יאכל שוקולד. או הפוך, הוא נשבע שהוא כן יאכל שוקולד. ומחרתיים, מישהו ראה אותו אוכל שוקולד. אבל אותו אחד שראה אותו אוכל שוקולד, לא ידוע לו שאמש הוא נשבע שהוא לא יאכל או שהוא לא יישן. אז הוא לא מזהה פה עכשיו שום חטא. יהודי אוכל שוקולד, עשה ברכה. הם לא רואה שום חטא כאן. אז אנחנו ממשיכים בדף הבא, שלא כמו בשאר חטאים, שהחטא בהווה הוא מושלם. זאת אומרת, אם אחד הולך בשבת וכותף פרח, אז אם אני יודע רק שהיום זה שבת, כן? זה גם הרואה יודע שהיום זה שבת. והאיש עשה מעשה שהוא מלוכת. אז הוא רואה אותו, עשה חטא, ואז מה קורה? אז החוטא מרגיש שהוא עלול להיות נצפה בעין הצופה האובייקטיבי. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא ראה אף אחד שרואה אותו, אבל עצם החשש, אולי מישהו מהחלון, אולי מישהו שם לב, ומי ששם לב ראה שהוא עשה חטא מושלם. אז לכן, בשלושת החטאים הללו, היוצאי דופן, ששם הוא לא מרגיש שהעין האובייקטיבית ראתה פוחת, כי היא ראתה רק את החלק השני שלא מהווכת אצל מי שלא יודע את החלק הראשון. אז עלול החוטא להחליט בתת מודע שלו, בשביל מה אני צריך להטריח את עצמי להביא קורבן? הרי מדובר פה בעמך. זה לא אחד שמפחד מהקדוש ברוך הוא כל כך. לא נעים לו, הוא עשה חטא, הוא יודע שככה הסדר, מי שעושה חטא כזה, אז הוא צריך להביא כסבר או סעירה. אבל הוא אומר לעצמו, מישהו ראה שעשיתי חטא? בוא יישאר בינינו. ואז חבל לי על הכסף להביא חטא, אין לי חשק להביא חטא. מי יבזה אותי? מי ישים עליי אצבע ויגיד איזה פושע זה הוא עשה וראה שמחייבת חטאת והוא לא הביא חטאת? אין פה אף צופה שיוכל להגיד את זה. אז מלא היות ואין פה, נעדרת פה הוכחה אובייקטיבית לחטא שלו, רק הוא יודע שזה חטא, כי הוא יודע גם מה הוא עשה אתמול, והוא מצרף את שני המקרים הללו. אז בעצם הוא היה יכול להתפטר מקורבן. והוא בא מעצמו, והוא החליט בכנות וביושר, להודות שהוא עשה חטא, ולא לחפות על עצמו. או, אומרת התורה, יהודי כזה, מגיע לו התחשבות במצבו הכלכלי. רעיון פשוט. על פי זה, אם ההנחה הזאת נכונה, יובן דבר פלא שנמצא בפרשה. בכל פרשת החטאות, תעקבו אחרי זה, תראו, גם בפר כהן משיח, גם בסעיר של הנשיא, המלך שחטא, וגם בחטאת קבועה של רגילה של אדם שעבר על קרת. בכולם הסגנון של הפסוק הוא שהידיעה שנודע לחוטא אחרי שהוא שכח, נודע לו שהוא חטא, היא באה בפסוק בצמוד והביא את קורבנו. ונודע החטאת והביאו אותו. או הודע אליו חטאתו והביא את קורבנו. שמגיע לסיפור של עולה ויורד, יש פה שינוי במבנה של הפסוקים. זה מעורר מחשבה. בואו נראה מה כתוב שם. בפסוק ד' הוא אומר שאחד משלושת אלה שנודע לו, והוא ידע והשם לאחת מאלה, סוף פסוק. הוא לא ממשיך לומר והביא את קורבנו. סוף פסוק. בפסוק ו', אני דילגתי פסוק, כתוב, והביא את השמו להשם על חטאתו אשר חטא לפי הדירוג של עולה ויורד. אבל זה לא מופיע באותו פסוק. באמצע פסוק ה' פתאום מופיע משהו נפרד. והיה כי האשם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. למה פסוק ה' צריך להיתקע באמצע? בין הידיעה שגורמת לחיוב הקורבן לבין הבאת הקורבן, כמו שבכלל כל החטאות. פה פתאום נתקע באמצע פסוק, והיה כי יהיה שם לאחת מאלה. כבר אמרת קודם שהוא ידע והשם. מה עכשיו אתה מכניס לי פסוק על וידוי שלא שייך לי כאן בכלל? והתשובה היא, אם נשתמש בנקודת המוצא שלנו, הערכית, שהזכרנו קודם, יהיה לנו עכשיו מפתח פרשני להבנת דיוקי הפסוקים בפרשת עולה ויורד. בואו נסביר. מה אומר הפסוק, והיה כי האשם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה? הרמב"ן למד, כמו שכולם לומדים, שזה חובת הוידוי. פסוק בא ללמדני פה שמי שמביא חטאת אמור להתוודות. ואז נשאלת השאלה, למה רק כאן אתה אומר את זה? כבר זה סוף פרשת החטאות, כבר דיברנו על כמה וכמה חטאות קודם, ולא הזכרת את חובת הוידוי, למה דווקא פה? אז הרמב"ן עונה מה שהוא עונה. אבל אפשר לקרוא את זה אחרת. הפסוק הזה הוא הנימוק הערכי שאנחנו הזכרנו. הוא מנמק בתורה עצמה, הפסוק מנמק מדוע אנחנו מתחשבים בו. איך? הוא אומר, והיה כי יהיה אשם. יאשם זה הוא מצד עצמו, הוא האשים את עצמו, כמו שמדייק אבר בן אל. לא, בקודמים כתוב, והשם, והשם, פה כתוב, והיה כי יאשם לאחת מלך. הוא בעצמו האשים את עצמו. והתוודה אשר חטא עליה, אין הכוונה פה ללמדני חובת הוידוי. אלא התורה מגלה הערכה כלפיו. הוא האשים את עצמו. הוא הרגיש שהוא אשם, למרות שהחטא מחולק לשני אירועים שונים. והוא היה יכול להתחמק. והתוודה, הוא בעצמו בא להודות שהוא עבר עבירה, כי אף צופה אובייקטיבי לא היה יכול להגיד לו, הלו, מה עם החטאת שהתחייבת? כי אף אחד לא ראה שזה חטא. כי כל אחד ראה את החלק האחרון של החטא. את החלק הראשון שהוא הסיבה שהפכה את זה לחטא, הוא לא ראה. אז לכן מגיע לו התחשבות לשלושת הדרגות של מצבו הכלכלי. זאת אומרת, שאלנו קודם למה רש"י לא מתייחס לזה. כי זה כתוב מפורש בפסוק. שזאת הסיבה, בגלל שהוא יש שם מצד עצמו, הוא אישים את עצמו. והוא מכוח עצמו התוודה שהוא חטא, אומרת התורה, לכן הוא יביא עשיר, קורבן עשיר, דל ודלי דלות לפי ערכו, כי התורה מתחשבת במוסריות שלו. על פי הרעיון הזה יובן עוד דיוק מדהים בפרשה הזאת, שמאשר את הנקודה הזאת שהזכרנו. יש פה בפרשת עולה ויורד, יש פה ביטוי שקוראים לו אצל המורים לתנך, התיבה המנחה, תיבה שחוזרת על עצמה כל פעם. אם זה פרשת עבדים, כל הזמן כתוב העבד, העבד ועבדו, בשמיטה כל הזמן כתוב ושבתה, שבת, שבתון. אז גם פה יש תיבה מנחה והיא נראית לכאורה מיותרת. בואו נקרא. נפש כי תחתה ושמעה כל עלה והוא עד או ראה או ידע. מה זה והוא? בטח הוא. היה צריך להגיד. וראה או ידע. מי? זה ששמע כל עלה. בפסוק הבא, העבירה השנייה של מקדש וקודשה, כתוב אותו דבר, ונעלם ממנו, והוא תמה והשם. שמה כתוב והוא? היה צריך להגיד, ונעלם ממנו תומתו והשם. אותו דבר, תומת אדם, גם כתוב, והוא ידע והשם. ובאחרון, ביטוי שפתיים, ונעלם ממנו, והוא ידע והשם. מה זה ארבע פעמים והוא? מעניין שעל הפעם הראשונה שכתוב הוא עד או ראה או ידע, הרמב"ן כן מתייחס לזה. אז הרמב"ן מסביר, אינם שלושה עניינים, או שהוא עד, או שהוא ראה, או שהוא ידע. למה? כי אין עד בלא ראייה או בלא ידיעה. אז ברור שאם אמרת הוא עד, אתה לא צריך להגיד שראה או ידע, ודאי שהוא ראה או ידע, אחרת הוא לא עד. אבל יאמר, אם שמע כל עלה שנשאו עליו להשביעו בעלה, בדבר שהוא עד, אומר הפסוק, בין בראייה, בין אם העדות שלו עדות ראייה, בין בידיעה, הפרוש בידיעה, לפעמים הוא אומר הלאה, על דרך הפשט צריך, אין צריך לראייה בלי ידיעה, אבל מה הכוונה או ראה? לפעמים הוא ראה את ההלוואה או את המקח. או ידע, הוא לא ראה את המקח, אבל שמע אותם מודים במעשה ההוא בפני עדים. אז זאת אומרת שזה שהפסוק אומר או ראה או ידע, זה שני אופנים איך הוא עד. כך אומר הרמב"ן. אז זה קצת מוזר. בשביל ללמד אותנו שעד פירושו, או שהוא ראה או שהוא ידע, פשיטה. למה צריך לכתוב את זה? תגיד, והוא ראה או ידע? לא צריך את המילה עד? וחוץ מזה היה צריך להגיד, אם לא יגיד והוא עד, למרות שהוא עד, הוא לא אומר את העדות שלו, ונשא עוונו, מה צריך להגיד? או ראה או ידע. ושוב, גם כאן נשנה הביטוי המוזר, והוא עד או ראה או ידע. מה זה הוירוא הזה? אבל לפי הרעיון שהתחלנו לומר, זה מובן מאוד. בשבועת העדות, כשהוא עומד על הבמה בבית המשפט ונשבע שהוא לא יודע שום עדות, מי יודע שהוא משקר כרגע? החטא שלו זה שהוא נשבע בשקר. אבל יש פה מישהו צופה שיכול להגיד, אוי אוי אוי, אוי איך הוא אומר כזה דבר? זה לא נכון. אני יודע שהוא כן רע. מישהו יודע שהוא כן רע? אלא מה תאמרו? כן, התובע שהזמינו להעיד. למה הוא הזמין אותו? כי הוא היה איתו והוא ראה את כל הסיפור. אז אם ככה זה סותר את כל מה שאמרנו, יש פה צופה אובייקטיבי שיודע שהוא חטא. אז פה יש חידוש פסיכולוגי מדהים. אומר הפסוק, זה לא נקרא שהוא יודע. למה? והוא ידע אם ראה או גם ידע. רק העד עצמו, הוא יכול לדעת בוודאות, אם הוא רק ראה את האירוע, הוא גם ידע מה קורה פה. מה הכוונה? מי שהיה פעם בחופה, יודע שהרב אומר שני עדים, אומר להם, אני מייחד אתכם בתור עדים. חורה, למה צריך את זה? עומדים שם 200 איש בחופה, וכולם רואים את החופה. למה צריך עדים מיוחדים? כי דבר ידוע בעולם, שלפעמים אדם עומד באירוע, הוא היה שם, אבל הוא לא שקוע בזה, הוא לא שם לב. אז יכול להיות שהתובע ראה אותו שם, אז הוא אומר, הוא ידע, הוא חלם באותו רגע, אני יודע. רק הוא יודע אם הוא רק ראה, ראייה חיצונית, או גם ידע מה הוא רואה. אז לכן יכול להיות שהוא באמת עמד שם. אבל הוא נשבע עכשיו בתום לב שהוא לא יודע לו שם, לא יודע לו עדות. מה? אבל אתה היית שם. הייתי שם, אבל בגופי הייתי שם. לא הייתי מודע לאירוע. אז לכן הפסוק אומר, רק הוא יודע אם הוא באמת עד שם או שהוא סתם עמד שם. אז אין פה צופה אובייקטיבי שיכול להעיד על הדבר. בואו נראה בדוגמה השנייה של תומת מקדש וקודשיו. הפסוק עצמו אומר, והוא תמה והשם. רק הוא שנכנס עכשיו למקדש, רק הוא יודע שהוא תמה מאתמול. אף אחד מהצד לא מודע לזה מה שהיה אתמול. אותו דבר בדבר השלישי. הוא אוכל עכשיו שוקולד, ואתמול הוא נשבע שהוא לא יאכל שוקולד. מי יודע שהוא עכשיו הפר את שבועתו? רק הוא ידע והשם. אף אחד אחר, אף נפש אדם לא מכירה בחטא הזה. אז בבחינה פסיכולוגית הוא לא מרגיש לחץ, אוי, בטח מישהו ראה שעשיתי עבירה, ואחר כך יראה שאני לא מביא קורבן, אז יצא שמועה בשכונה שאני פה ירקול, מפר את התורה, לא מביא חטאת על אבונותיי. אבל אם הוא יודע שאף אחד לא יודע, זה רק אני, מהקדוש ברוך הוא לא כל כך פוחד מעין רואה. הוא פוחד יותר מ... ולוואי יהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. מהמורה בשר ודם שעלול להיות שהוא רע, הוא פוחד. מורה שמיים הוא לא כל כך פוחד. ואז הוא יקמצן ולא יביא קורבן. זאת ההתחשבות שהתורה אמרה. פי זה יובן עוד קטע ברשי בסוגיה של עולה ויורד. במקרה האחרון של השבועת ביטוי שפתיים, רשי מסיים ונעלם ממנו ועבר על שבועתו, כי עצם זה שנעלם ממנו שהוא נשבע אתמול זה לא חטא. החטא הוא שאחרי שנעלם זה גרם לו שהוא עבר על שבועתו. מסיים רשי כמעין סיכום כזה, זה הרי החטא השלישי. אז הוא מסכם ככה, כל אלה, כל השלישייה הזאת, בקורבן עולה ויורד, כמפורש כאן, פתאום מוסיף משהו, אבל שבועה שיש בה כפירת ממון, אם מדובר על שבועה שהוא בא לכפור חוב שהוא חייב, והוא נשבע לשקר שהוא לא חייב, אז במקרה כזה, אינה בקורבן זה, זה לא, פה לא יקבל קורבן עולה ויורד, אלא באשם. זה פה גם כמוזר רשי הזה. א', למה רשי צריך להגיד, כל אלה בקורבן עולה ויורד כמפורש כאן? אתה בעצמך אומר שזה מפורש כאן. אז אני רואה את זה לבד, אני לא צריך שאתה תגיד לי שכל אלה בקורבן עולה ויורד כמפורש כאן. מה שמפורש אני רואה לבד. דבר נוסף, שמה הוא מכניס פה עכשיו את השבוע של כפיר הסממון? עוד לא למדנו על זה. כשהוא יגיע לסוף פרשת ויקרא, בפרשת האשם, ושם אחד מהם זה שבועת הפיקדון, ושם הוא רוצה לכפור ממון, אז שם הראה שיהיה מקום שהוא יגיד, זו לא מקבל את קורבן עולה ויורד. ודבר נוסף, יש כאן שאלה שדורשת הסבר, מדוע באמת לא? אחרי זה אותו רעיון, הוא נשבע על דבר, הוא הפר את שבועתו, הוא שיקר. אז למה רק שבועת העדות עולה ויורד, שבועת ביטול סותיים עולה ויורד. למה באמת שביעת כפירת ממון לא מקבל את הפריבילגיה הזאת? אבל לפי מה שאנחנו הסברנו יהיה מובן מאוד. מה מתכוון רשי כמפורש כאן? תראו איך כתוב למטה. כל אלה בקורבן עולה ויורד. אז רשי כאילו אומר בעל פה, את יודע למה? מה המשותף לשלושת אלה עם קורבן עולה ויורד? אומר רשי, אני לא צריך לפרש לך מה המשותף. כמפורש כאן. איפה זה מפורש? הנימוק מפורש בתורה עצמה. שהתורה אמרה שאם הוא התוודה את חטאתו אשר חטא עליה, והיה כי יהיה שם, הוא האשים את עצמו. אין שום גוף אובייקטיבי שיכול להעיד שהוא עשה עבירה, כי הם לא היו מודעים לחטא הקודם שלו. אז מילא, זאת הסיבה שהוא מקבל את הפריבילגיה הזאת. ומיד רשי מוסיף, איך תדע שזה באמת הגורם המאפשר את ההטבה של עולה ויורד? אז הוא אומר, נראה לך הוכחה, אבל שבועת כפירת ממון אינה בזו. למה באמת לא? תשובה היא פשוטה. כשמישהו בא ואומר, תעיד לי עדות, אתה עמדת איתי וראית איך שהלוויתי לו כסף, ועכשיו הוא אומר שלא הלוויתי לו, בוא תעיד לי שאני הלוויתי לו. ואני אומר, אני נשבע שלא ידוע לי מזה, לא ראיתי. כאן אפשר לומר שיכול להיות שבאמת לא ראה. הוא עמד שם, אבל הוא לא שם לב. הוא לא הקדיש את עצמו לעדות. אז יכול להיות שזה לא שקר שהוא אומר שהוא לא יודע. התובע יודע רק שהוא היה שם. אבל אם הוא באמת מודע למצב שהיה, יכול להיות שהוא חלם באותו רגע. הוא לא היה שקוע בזה. אז לכן שם היות ואין מישהו שיכול לדעת שהוא באמת חוטא כרגע, אז הוא הודה בעצמו, מגיע לו התחשבות. אבל במקרה הזה, שפה יש צופה אובייקטיבי, כשהוא כופר בעצמו ממון, הוא הלווה לי, לא שאני עד צדדי, הוא הלווה לי ממון. והתובע אותי יודע שאני יודע, אני לא חלמתי כשקיבלתי את הממון, אני מודע שקיבלתי את זה. והוא עכשיו עומד כאן בבית דין ומשקר במצח נחושה. אז יש פה מישהו שיודע שהוא עכשיו חוטא. אז הוא אמור היה לפחד. ואז גם אם הוא הודה בעצמו ובא ואמר נכון שיקרתי, לא מגיע לו שום התחשבות. כי אתה אמרת ששיקרת, כי לא בגלל שאתה הודית. ידעת שבמילא יש כאן מישהו שיודע את מה שעשית, אז לא מגיע לו שום התחשבות על כך. זאת הסיבה של ההקלה המיוחדת שיש בשלושת החטאים הללו, שהם שני מקרים נפרדים, שמי שרואה את המקרה האחרון שמחייב את הקורבן, לא ראה את המקור של זה מהאירוע הקודם. אז מישהו שאל אותי, ומה תגיד אם במקרה יוצא דופן מישהו כן ראה את המקרה הקודם? אפשר להוסיף פה עוד נקודה. בלי הקשר של צופה אובייקטיבי או לא, הוא בעצמו, כשבן אדם חוטא, שהוא עושה חטא שלם, ליבו נוקפו. אבל במקרה הזה, היות וזה שני אירועים שונים, אז לא מספיק שהוא יודע שהוא נכנס למקדש. הוא צריך עכשיו לחבר שני אירועים שונים ולזכור אותם. אז זה מראה על תשומת לב לחטאיו. כי אחד אומר, מה עשיתי? נכנסתי למקדש. מה שהיה אתמול אני לא זוכר. הוא יודע מה שהיה איתו אתמול. הוא מחבר את זה עם עכשיו. אז הוא אדם שרגיש להביא כפרה על חטאותיו. לא רק בגלל ההכרח, אלא הוא מצרף את שני העובדות ביחד, כדי שיפטר ונעלם ממנו, יהפוך להיות לידיעה, אז מגיע לו התחשבות מיוחדת. מה אפשר אנחנו ללמוד עד שיגיע בית המקדש והקורבנות בקרוב ממש בתשפ"ה, תהי שנת פסחים? מה אנחנו יכולים ללמוד כאנשי חינוך מהפרשה הזאת? שהרי ידוע שהקורבנות זה גם עניין בעביד אז השם, עניין חינוכי. אז אלה שעוסקים בחינוך יודעים, לפעמים קורה שמישהו בכיתה עשה מעשה שלא יעשה. הרים חפץ של חברו ונעלם איתו. עכשיו, יש מצבים שראו אותו, רק הוא לא מודה. וזה מפריע לי לחייב אותו בעונש, אני מחכה שהוא יודע, והוא עקשן, לא מודה. אבל יש לפעמים שאף אחד לא ראה. אני יודע את זה בתור מורה, לפעמים ניגש מישהו אומר, הוא קיבל 100 במבחן. הוא ניגש למורה ואומר, המורה, אני רוצה להגיד לך את האמת, אני העתקתי במבחן הזה, לא מגיע לי 100. מה אני אעשה עכשיו? צד אחד יבוא מישהו יגיד, וואו, אם הוא לא היה אומר, הייתי בטוח שהוא 100. הוא בא והודה, צריך לוותר לו. צד שני, מי שאחר יגיד, לא חומרת העונש. באה התורה ומלמד אותנו, לוותר, אל תוותר לו. בכל זאת, היה פה חטא. הוא לא היה אמור לחטוא. אבל אם הוא ראה נכונות לבוא ולהודות מעצמו, והתוודה את אשר חטא עליה, זאת הסיבה שמגיע לו התחשבות והקלה בעונש, להראות שמודה ועוזב ירוחם.